עכשיו איתכם שיעור לחג הפסח עם הרב יאיר ארלנגר.
חי תמיד איתי כוחה.
שלום וברכה. אני רוצה ללמוד איתכם היום ביחד קצת מעט על קצה המזלג מהמהות של החג ומההכנה האמיתית הפנימית שלנו לחג הפסח. חז"ל אומרים לנו ש-30 יום לפני החג שואלין ודורשין בהלכות החג. כלומר, החל מפורים, שזה י"ד באדר, יום למחרת שזה ט"ו באדר, פורים בירושלים, מתחילים ללמוד ולהכין את עצמנו להלכות החג. יש לנו כלל, אנחנו יודעים שכשחז"ל אומרים לנו דין מסוים או הלכה מסוימת, יש לה את הפירוש הפשוט שלה. חודש לפני חג יש הרבה מאוד הלכות בפסח, יש הלכות חמץ והלכות מצה והגעלת כלים ואיך מארגנים את ליל הסדר וכולי. אבל אנחנו יודעים שיש מאחורי זה גם דבר עמוק יותר, פנימי יותר, ובו אנחנו רוצים לגעת היום. ישנה הלכה נוספת שנזכרת לגבי 30 יום לפני החג. אדם שיוצא מביתו במשך אותם 30 יום והוא לא יחזור לפני חג הפסח, הוא יכול כבר לעשות את מצוות ביעור חמץ, לנקות את הבית, לבדוק את החמץ ולבאר אותו. למרות שפסח עוד רחוק, עדיין אוכלים בחוץ לחם ופיתות וכדומה. אבל מכיוון שאתה יוצא כעת מן הבית, 30 יום כבר מחובר לתוך הפסח. בואו ננסה להבין מה מונח כאן ב-30 יום ובהכנה הזאת שלנו לקראת ימי הפסח. אנחנו רוצים קודם לחזור על תובנה מאוד בסיסית שחשובה לדעת בכלל בכל נושא המועדים, ובמיוחד כאשר אנחנו מגיעים לחג הפסח, שעל פי המבואר בתורה הוא החג הראשון, משום שלפי חודשי השנה ניסן הוא החודש הראשון. ראש השנה הוא בתשרי, אבל ניסן נקרא החודש הראשון. להבדיל מאומות העולם בהם החגים הם זיכרון למשהו שהיה, יש יום של ניצחון החייל האלמוני, ויש יום העצמאות, ויש יום שמדינה פלונית ניצחה במקום פלוני. הרי שהזמנים המקודשים בעם ישראל הם לא זיכרון למשהו שהיה, אלא הם כוח השפעה רוחנית שחוזרת על עצמה מדי שנה בשנה. חג הפסח, אותה יציאה של עם ישראל מטומאה לטהרה, אותה יציאה מתוך טומאת מצרים, מתוך החטאים הגדולים והשיעבוד, אל חירות, אל הקרבה לבורא עולם עד לזמן מתן תורה, חוזרת על עצמה מדי שנה בשנה. בספרי הקבלה מוגדר חג הפסח כזמן הלידה של עם ישראל, שבועות הוא הבר מצווה, קבלת התורה, וכשאנחנו ממשיכים ובונים את עצמנו רוחנית במהלך הקיץ, אנחנו מגיעים עד לזמן של הנישואים של החיבור עם בורא עולם, שזה תחת החופה, החופה היא הסוכה, שזה חג הסוכות, זה הנישואים, וחדר ייחוד, זה כבר הזמן של שמיני עצרת, שזה הזמן המיוחד של עם ישראל. לא ניכנס למהלך השנתי הזה, אנחנו ננסה כיום להתמקד בנושא של חג הפסח. ההערה הרוחנית חוזרת על עצמה מדי שנה בשנה בתקופה הזאת. כלומר, ההערה של חג הפסח, האור הגדול שהעם הולכים בחושך, כתוב בפסוק, ראו אור גדול והם זכו לו, חוזר על עצמו מדי שנה בשנה. אבל יש הבדל מאוד מהותי. בחג הפסח, עם ישראל קיבלו מתנה נדירה. עם ישראל היו שרויים בתוך ממתת שערי טומאה. ואז הם יוצאים ממצרים, והקדוש ברוך הוא מאיר להם אור גדול. חז"ל אומרים שראתה שפחה על הים, כאשר עם ישראל עומדים על ים סוף. השפחה הפשוטה ביותר ראתה מראות אלוקים שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הנביא הגדול. כלומר, עם ישראל זכו להערה עצומה. עם ישראל זכו לקרבה אדירה. ולאחר מכן זה נלקח מהם. ואז במשך 49 יום עד לקבלת התורה, הם היו צריכים לקנות את אותו כוח של הערה בעצמם. עד שהם הגיעו לממתת שערי קדושה בזמן מתן תורה. כלומר, זה תהליך שמדי שנה בשנה אנחנו מקבלים את האור הגדול של חג הפסח ואנחנו בונים את עצמנו במהלך ימי הספירה. האור הזה חוזר על עצמו אור של קדושה, אור של התארות, אור של בנייה מחדש, אור של מהלך של בנייה רוחנית וקבלות רוחניות והתקרבות לבורא עולם. אבל כאן יש לנו הבדל מאוד מאוד יסודי ומהותי. עם ישראל, כאשר הם היו במצרים, הם היו ישורים בתומעה קשה מאוד. כתוב בגאון מווילנה, שכאשר עם ישראל יצאו, הם יצאו בחיפזון. מדוע? כי אם הם היו נשארים שם עוד רגע אחד, הרי שחס ושלום לא הייתה להם תקומה, כך גם הובא בשם הארי הקדוש. כלומר, היו צריכים להוציא אותם באופן מיידי. ולכן, כאשר הם קיבלו את האור הזה באופן נדיר, עם עוצמה גדולה, הם יכלו לקבל את זה בבת אחת. זוהי מתנה גדולה. אגב, במאמר המוסגר, כל אדם שמתקדם רוחנית, שבונה את עצמו, שחזר בתשובה, זוכה לקבל הערה מאוד מאוד גדולה. לאחר מכן הוא צריך לעבוד על עצמו. מדוע זה כך? נזכיר את זה רק בקצרה, בעזרת השם, בהזדמנות נוכל לדבר על כך. משום שכאשר בן אדם הולך ביער, ויש לפתע ברק חזק שמאיר את הדרך, הוא יכול לראות שיש סוף לדרך. הוא רואה את הפתח היציאה. הברק קווה, אבל הוא כבר יודע שיש לו מסלול. כך גם כאשר בן אדם מתחיל להתקרב, הוא מקבל הערה וסייעתא דשמיא עצומה. להראות שהוא יכול להגיע לזה. ואז אומרים לו, תתחיל לעבוד לבד. ובכל אופן, אומר בעל החסד לאברהם, שהיה מגדולי המקובלים, וסבו של הרב החידה, שאת אותה מתנה לא ניתן לקנות היום בבת אחת. כלומר, אי אפשר לקבל מתנה כל כך גדולה של הערה בנפש בלי שום הכנה. ומשל, למה הדבר דומה? בן אדם מגיע, כמו שהיה בימים עברו, היו מוכרים שמן, היו מוכרים חלב, עם כלים שהיית מגיע, הוא מביא מהבית. יגיע בן אדם עם שקית קטנה, אי אפשר למלות לו יותר. יגיע בן אדם עם חבית, ימלו לו אותה. ככל שבן אדם יכין את עצמו לקבל את האור הגדול, אז הוא יוכל לקבל את זה. עם ישראל בשנה הראשונה כאשר הם יצאו ממצרים, קיבלו מתנה מיוחדת של הערה עצומה. גם אנחנו יכולים לקבל את זה. אבל 30 יום לפני החג שואלים ודורשים בהלכות החג. כלומר 30 יום לפני החג אומרים לך, יהודי יקר, תתחיל להכין את עצמך. יהודי יקר, תפתח את הלב. מה עשית היום בשביל בורא עולם? מה עשית היום בשביל הנשמה? היטבת עם יהודי? קבעת עיתים לתורה, למדת קצת היום? התפללת לבורא עולם? הייתה שבת, תהיה שבת. איך אתה מתכונן לאותה שבת, לאותה מתנה גדולה? כמה אתה מחובר בעצמך? הצלחת להתגבר על מידה רעה, על כעס, על איזושהי תאווה קשה? או שמה, הזנחת את זה. אם אתה מתכונן נכון, אם אתה מבין איזו עוצמה מונחת כאן, של חג הפסח, חג שהוא כולו אור עצום, חג שהוא יציאה מעבדות לחירות, חג שמקבלים מתנה כל כך גדולה, כמה אתה מכין את עצמך? כמה אתה מוכן, עומד ומאיר פנים למתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא שולח לך? יש לנו כלל ברוחניות. אם חבר מגיע אליי ונותן לי מתנה, אני אומר לו תודה. אני רוצה, אני משתמש. אני לא רוצה, שם בבוידה. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן מתנה, מונח בצידה גם הזרה. נתתי לך מתנה. עשיתי עבורך דבר כל כך גדול. נתתי לך דבר שיכול לרומם אותך או לגדל אותך. איך אתה משתמש עם אותה מתנה? כיצד אתה מתקדם איתה? האם אתה מנצל אותה, או שמה אתה בז לה? האם חג הפסח אצלך זה טיול, זה אוכל טוב, זה בילויים ומנוחה מעבודה? או שמה חג הפסח אצלך הוא הכנה רוחנית לקבל את האור הגדול? ניצלת את המתנה הגדולה שנתתי לך, שואל בורא עולם? וחשוב שנדע ככה זה בכל החיים הרוחניים. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה ששבת שמה, מה אנחנו עושים ביום השבת? יושנים, מפצחים, קוראים ומבלים, או שמה מנסים לשאוב מהעונג. עם ישראל נקרא עם מדושני עונג. עונג רוחני שמי שטעם אותו יודע ששום דבר לא משתווה לו. מי שטעם טעם שבת, מי שטעם טעם תורה, מי שיודע מה זה לוותר לבן אדם, להיטיב עם בן אדם, יודע שאין בזה שום הנאה אחרת שמשתווה לו. קצפת הכי עבה, הכי גדולה, עם גלידה הכי טעימה, לא מתקרבת לאותה הנאה מתוקה, הנאה רוחנית. ואם הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה כל כך גדולה, המתנה שפסח שמה, עד כמה אנחנו מנצלים אותו? עד כמה אנחנו לוקחים את המתנה הזאת ומפנימים אותה אל תוכנו? אנחנו עם ישראל מאושרים, יש לנו כל כך הרבה דברים גדולים. והנה מתקרב אלינו חג שהוא מלא במצוות. הוא מלא במצוות, אוכלים מצה, מקיימים מצווה, ליל הסדר כולו מלא מצוות, נזרים מחמץ. ואנחנו יודעים, החמץ אינו רק פירור הלחם. החמץ הוא גם, כמו שחזל אומרים, שבן אדם רוצה להתקרב לבורא עולם, אבל השאור שבעיסה. מה זה שאור שבעיסה? על מנת, היום קוראים לזה שמרים, על מנת שהעיסה תתפח, שמים בתוכה חתיכת בצק כבר מוכן, והוא גורם לבצק להחמיץ. היום אנחנו שמים שמרים כדי שהבצק באמת יחמיץ ויתפח. כך אומרים חזל, שמה שמעכב זה אותו שאור שבעיסה, אותו יצר הרע, שאומר, עזוב, מחר, מחרתיים, נו, אל תתרגש כשתהיה זקן. עכשיו יש לך זמן גדול. עכשיו אתה יכול להגיד ליצר הרע, עבדת מספיק, תנוח בצד. אני רוצה להרגיש את העונג הרוחני. אני רוצה לנצל את המתנה הגדולה שמגיעה אלינו. זוהי מתנה עצומה. ויצר הרע מנסה להלחיץ ולבלבל ולהטיש. אנחנו יודעים להגיד לו לא. אנחנו יודעים שיש מה לעשות, אבל אנחנו יודעים מה הדבר החשוב, חיי הנצח שלנו. אנחנו רוצים להתחבר לחג הפסח, להתחבר לרוחניות של חג הפסח, לאותו יום כל כך גדול, לאותו חג כל כך רוחני. יש לנו 30 יום, שכל יום הוא עוד הכנה, ועוד צעד ועוד צעד להכין את עצמנו. חז"ל אומרים, על הפסוק, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אומרים חז"ל, מה ההבדל בין מי שעובד אלוקים למי שלא עבד אלוקים? הגדרה מאוד מעניינת. זה השונה פרקו 100 פעמים. אדם שחוזר על מה שהוא למד 100 פעם, הוא נקרא לא עבדו. ומי ששונה פרקו 101 פעמים, נקרא עובד השם. הלוואי שהיינו זוכים 100 פעמים לחזור על הלימוד. מה מונח כאן? מבארים בעלי המוסר, שכאשר בן אדם אומר די לי במאה, כאשר בן אדם יש לו מספר עגול זהו, אני נח, אני לא ממשיך הלאה. פירושו של דבר, אני לא מתנתק מעצמי. התאמצתי, למדתי 100 פעמים. אשראי ואשרי חלקי. עכשיו אני חלש, עכשיו אני הולך לנוח. 101 פעמים אומר, אני לא נגרר למצב של חולשה. 101 פעמים אומר, אני תמיד נשאר עם הדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לי. כלומר, יש לי עיסוקים, יש לי טרדות, יש לי משפחה, צריך לנקות את הבית, צריך לעזור לאישה, צריך לדאוג להכל. יש אנשים מסביב, אבל אני לא נגרר למצב של חולשה. אני לא מרים ידיים, אני לא שוכח מעצמי, מהאני הרוחני הפנימי שלי. מחג כל כך גדול, כל כך נשגב. אני רוצה להיות עובד אלוקים. אני לומד 101 פעמים ו-102 ו-103, אני לא עוצר. מי שזכה לראות את גדולי הדור, רואים לפעמים דברים מדהימים. ישבתי בשבוע שעבר ליד אחד מגדולי דורינו שליטה. יהודי שכבר קרוב לגיל 80. והוא יודע את כל התורה והש"ס והמשניות והשולחן ערוך. יודע הכל. והוא יושב ליד ספר ולומד כמו נער בן 14 שפותח פעם ראשונה סוגיה חדשה. לומד בהתלהבות. איזו שמחה עצומה. אמר פעם אחד מגדולי ישראל על הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, מישהו בא וסיפר לו מופת. אמר אותו אדם, אתה יודע מה המופת שראיתי אצלו? שהוא יושב ולומד גמרא, מסכת כתובות, אחרי שהוא הוציא 4 מהדורות של ספרי חידושים על זה. הוא עדיין שמח עם זה. כמו אדם שיש לו חבילת דולרים, הוא סופר. הוא מגיע ביתה, הוא עוד פעם סופר. אחרי זה עוד פעם סופר. את התענוג שבספירה. את התענוג שבחיבור לבורא עולם. מגיע חג כל כך גדול, כל יום הוא עוד הכנה, כל יום הוא עוד צעד, כל יום הוא עוד התקרבות לבורא עולם. אנחנו מבינים איזו עוצמה מונחת כאן בחג הגדול הזה. בואו נראה עוד. אנחנו אמורים לשעבד את הלב שלנו. יש גם תפילה. תפילה פירושו של דבר עבודה שבלב. הקדשת היום זמן לתפילה? ומה פירוש בתפילה? להיות מרוכז, להיות מנותק. לא טלפון, לא פלאפון, לא מזכורת, לא תחילת שנה, לא סוף שנה, לא כלום. אתה עם בורא עולם. אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר אליו בלשון הוכח. הדלת פתוחה לפניך בכל עת. בימים האלה של ההכנה לחג הפסח, ובחג הפסח עצמו, איך התפילה שלך נראית? האם התחזקת בזה? האם קיבלת על עצמך, אני קם בבוקר היום? תהיה לי תפילה שתהיה בכל לב, שאני אתחבר בה לבורא עולם. היום אני אשקיע זמן לשיעור תורה. אני לא אוותר עליו, זה לפעמים קשה לי, אבל אני לא אוותר עליו. היום אני עושה חסד עם אחי, עם חבר שלי, עם קרוב משפחה שלי. חשבת על זה? אתה מבין מה מונח כאן בימים האלה שלפני הפסח? ועל אחת כמה וכמה בחג הפסח עצמו? אני רוצה יחד איתכם לקרוא משפט מספר החינוך. ספר החינוך הוא ספר שכתב אותו אחד מגדולי הדורות, שהוא כותב את טעמי המצוות, והוא כותב ככה: והנה הקדוש ברוך הוא קבע לנו זמנים בשנה לזכור בהם, הזמנים שאנחנו זוכרים את מה שהיה, וימצא בהם תרופה גדולה. חג הפסח הוא זמן של תרופה. במאמר המוסגר נספר לכם דבר מעניין. חז"ל אומרים שכל המשקים יפים לרפואה. כלומר, התרופות שהיו באותם ימים מועילים. אבל בין חג הפסח לבין חג השבועות, התרופה מועילה הרבה יותר. כלומר, בין דמחה לעצרת, כך זה נקרא בשון חז"ל, התרופות יעילות הרבה יותר. מדוע? אבל נחשוב ביחד. אם אנחנו מבינים ששורש העולם הוא רוחני, וכל דבר רוחני שקורה בעולם משפיע על הגשמיות שלנו, הרי שהרפואה, רפואת הגוף שלנו, תלויה ברפואה הרוחנית. תלויה בזמן שיותר קל להתרפות. מה עם ישראל עבר בתקופה שבין פסח לחג השבועות? עם זה התחלנו. עם ישראל יצא מטומאת מצרים, מהרשעות, מהעבירות, מהחטאים, מהרוע של מצרים, אל הטהרה הגדולה של מתן תורה, כאשר כתוב שהם הגיעו למציאות שהיו ראויים לחיות לעולם, לקדושה העליונה ביותר. עם ישראל זכה להגיע לזה בתקופה הזאת, כלומר נפשו נרפאה. מה הפן הרוחני של זה? רפואת הנפש. מה הפן הגשמי של זה? רפואת הגוף. כלומר, במשך תקופת הימים מתחילת חג הפסח עד חג השבועות, זה זמן שהגוף יכול להתרפות יותר. ומדוע? כי הנשמה יכולה להתרפות וזה משפיע על הגוף. כלומר, ימצא בהם, אומר ספר החינוך, תרופה גדולה. מונחת כאן רפואה בשבילנו, רפואה עבורנו. רפואה לנשמה, רפואה לגוף. כי המחשבה הזאת, כאשר נחשוב נזכור את זה, ממשיך ספר החינוך ואומר, תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך היושר. שלא נסיט את עצמנו מהדברים החשובים ביותר שיש לנו לעשות. יצר הרע בדרך כלל נותן לבן אדם לשמוע. בן אדם שומע, לפעמים מתלהב, לפעמים מפעיל את הראש שלו ואת המחשבה שלו ואומר, רגע, מונח כאן משהו קצת יותר עמוק מתחת לפני השטח, מעל הריחות הטובים של חג הפסח. מונח כאן משהו לעומק. חג הפסח. אבל יצר הרע נותן לנו להתלהב, עובר יום, יומיים, שבוע, שבועיים, דואג להשתיק את זה. דואג להשכיח את זה מאיתנו. השם ישמור ויציל. וכאן מונחת בתוכנו הידיעה והתביעה של כל אדם לעצמו. בין עובד אלוקים לאשר לו עבדו. אל תסטה מן הדרך. אל תטבע בים. אל תשכח לפני מה אתה עומד. המלחמה הזאת עם היצר היא לפעמים יותר קשה ממלחמה על עשיית מצווה. משום שהיצר הרע יודע שהדבר הגרוע ביותר הוא שאנחנו נקבע את עצמנו בעבודת השם. נלך בצורה מסודרת, נתפלל כל יום כמו שצריך, נקבע עתים לתורה. אבל כאשר מבינים שאנחנו נמצאים לפני קו הזינוק, אנחנו נמצאים בתחילתה של שנה חדשה. השנה, כמו שאמרנו, מתחילה עם פסח וממשיכה עם שבועות. ולאחר מכן יש את ימי הקיץ, ואז ימי התשובה, והכפרה, והשמחה, כמו שאמרנו שזה נישואים. ולאחר מכן יש חורף שבו אנחנו עוד עולים ומתעלים עם עוד חגים של חנוכה ופורים, כל אחד עם המשמעויות שלו. עד שאנחנו מגיעים לזמן של אחרי פורים, סיימנו שנה, סיימנו גלגל. כמה רוחניות עשית בשנה החולפת? כמה מצוות, כמה עבירות? כעת אתה מתחיל להתכונן ליום העצמאות האמיתי. יום העצמאות של עם ישראל, השחרור שלו מטומאת מצרים, ויום העצמאות הפנימי שלך שחוזר מדי שנה בשנה. כן, גם אתה יכול להשתחרר. גם אתה יכול להשתחרר מהרצונות. גם את יכולה להשתחרר מהלחצים. גם אתה יכול להשתחרר מהתאוות. גם את יכולה להשתחרר מהכעסים. כל אחד ואחת מאיתנו יכולים להשתחרר מאותם דברים שהם קובעים לנו את אורח החיים. אותם דברים פנימיים בלב שכביכול אין לנו על זה שליטה. אבל יש לנו מתנה גדולה. יש לנו אור גדול שמגיע מעת הקדוש ברוך הוא. מתי מגיע? בחג הפסח. זה הזמן לנצל. זה הזמן לקחת ולהכין את עצמנו כראוי. אנחנו נמצאים בתוך ה-30 יום. לאחר מכן חג הפסח עצמו. וימי ספירת העומר שאחריו. אם נבין שמונח כאן מהלך של שנה חדשה, אם נבין שאותו ראש חודש ניסן הוא חודש שקשור לכולנו, הוא משפיע על כולנו, על כל העתיד הרוחני שלנו והגשמי שלנו, בואו יחדיו, בסייעתא דשמיא, ננצל את הימים הגדולים האלה. בואו נכין את ליבנו, בואו נטהר את לבבינו, בואו נתקרב לבורא עולם. נאמר לו, אבינו מלכנו, אבינו אתה, תן לי את הכוח, להתפלל כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך, לעבוד אותך כמו שצריך, להשתחרר מטומאת מצרים שבתוכי, מהפרעו הקטן שבתוך הלב של כל אחד ואחד, אותו פרעו שמקשה את הלב. לא ניתן לו. נכין את עצמנו, נקבל את האור הגדול של פסח. וכמו שאומר חובת הלבבות, אם תחשוב כמו שצריך, אם תפעיל את חובת הלב שלך, הרי שהדבר הזה יהווה לך אור ודרך להמשך. וכלשונו של ספר החינוך, כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר, לבל נצא מדרך היושר. תכינו את עצמכם, תקבלו את האור של פסח, ותהיה לכם סייעתא דשמיא גדולה ועצומה. אמן.
האזנתם לשיחתו של הרב יאיר ארלנגר.
חי תמיד.